ספר הכוזרי, מאמר שלישי, פסקה כ"ב, בעמוד קכ"ף במהדורת, דוקטור יהודה קאופמן, המכונה אבן שמואל. באר נא לי כעת, כן, אנחנו אחרי הקו. באר נא לי כעת את טענותיך נגד הקראים. כלומר, אנחנו עכשיו נלמד על מהותה ועניינה של התורה שבעל פה, שסמכותה הורערה על ידי הקראים. המהדורה הזאת שאתה משתמש בה היא תרגום אחר. היא התרגום של רבי שמואל אבן תיבון, ולכן יקשה עליך לקרוא, להבין את השיעור, אם אתה תשתמש במהדורה זו. עם כל זה, אם אין לך משהו אחר, אז תיקח את זה. אין? מה? אין עוד ספרים? יש, בסדר. טוב, אני לא בא להכריע שדווקא שהתרגום שאנחנו משתמשים בו הוא היותר טוב, אבל הוא ידידותי למשתמש. אם כך, אנחנו, הקראים הרי פיקפקו באמינותה של המסורת של הרבנים, של התלמוד, תורה שבעל פה, ובימי רב יהודה הלוי עדיין הקראים היוו גורם משמעותי ביותר בעם ישראל, והיה צריך לענות על טענותיהם. אף על פי שהיום זה פחות אקטואלי הקרות של עצמה, למרות שיש קראים עד עצם היום הזה, אבל טענות דומות לטענותיהם אנחנו שומעים הן מפי הרפורמים, או מפי מבקרי המקרא, או מפי כתות ממינים שונים, ולכן צריך לברר את הדברים. מהי התורה שבעל פה וכו'. עכשיו, הרקע לדיון אצל רבי יהודה הלוי הוא מאוד מיוחד. והוא שהקראים היו בימי רבי יהודה הלוי מצטיירים כאנשים שמקפידים במצוות יותר מן הרבניים. כן? האומה מחולקת לרבניים וקראים, והרבניים נחשבו למקילים יותר בהלכה. הנה, למשל, התורה אמרה שלא להיטמא. כן? ולא תיטמאו בהם, נאמר על בעלי חיים מסוימים, על נבלת בעל חיים. והנה, הרבנים לא אכפת להם להיטמא. כן? אם תשאלו רב, האם מותר לאחוז בשרץ, למשל בלטאה מתה, מה יאמר הרב? כן. מותר. האם אחרי שנגעתי בלטאה מתה, אני חייב לטבול, מה יאמר הרב? לא. בעוד שאצל הקראים, הם לוקחים את פשט הכתוב בחומרתו, אומרים, מה פתאום? לא רק שאסור לך לגעת בלטאה מתה, אם נגעת, את חייב מיד לטבול, אם לא אתה עבריין. כן? כמו כן, כתוב בתורה שהאישה צריכה להיות והדבה בנידתה. אז אם ככה, היא צריכה לשבת במקום אחר, לגור במקום אחר. כמו כן, כתוב שאחרי הלידה הוא 30 יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה, לכן הם סבורים שבמשך 33 יום אחרי ברית המילה, האישה אסורה לבעלה, שלא כמו ההלכה הרבנית. כמו כן, הם אומרים שלא לאכול, שלא לצאת מן הבית בשבת. הרי כתוב מפורש, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. והנה הרבנים מסתובבים להם ברחובות, ולא עוד אלא דוחפים את העגלות של ילדיהם בשבת. הכיצד? איפה לא אל יצא איש ממקומו ביום השביעי? וכמו כן גם, רבניים עושים טבע בבית הכנסת, שמה קוראים בתורה. כתוב ממעמקים קראתיך השם, כן צריך לעשות את בית הכנסת במקום נמוך, בתוך האדמה וכדומה. אם כן, אנחנו רואים שהקראים הצטיירו לפחות מהם כאנשים שהם יותר רציניים בדת. הם רציניים, מקפידים, ואילו הרבניים המציאו כל מיני קולות. אפשר לדבר על עין תחת עין ועוד כמה דברים כאלה. כן. האם גם היום יש קראים? מתוך מה שאני אמרתי במהלך השיעור בהתחלה, השתמע שלוש פעמים אני דאגתי לרמוז שאכן קיימים. כן, כל מה שאני אמרתי, עד היום הזה זה מתקיים. ידידיה, אני מבקש, אני זה שעונה על השאלות, לא אתה. מה, עכשיו סליחה. אם כך, כן, אז אני רמזתי כאמור שלוש פעמים, עוד לפני ששאלת, שיש היום קראים. טוב, וגם אמרתי שככה הם עושים, הסימן שזה בהווה. אם כך, אז זה הרקע של הדיון של רבי יהודה הלוי בעניין הזה. מדוע? כי אצל רבי יהודה הלוי, כמו מה שראינו בחלק הראשון של מאמר שלישי, זה שעבודת השם היא עבודה של שמחת חיים. כלומר, אין עניין בתרחה היתרה. שלא כמו אצל אומות העולם, שהם סבורים שעל ידי סיגופים ועל ידי מניעת הענאות, האדם מתקרב לאלוהים. אצל רבי יהודה הלוי, זה בדיוק ההפך הגמור, היהדות בעד זה שתאכל טוב, תשמח, תרקוד וכו'. אז על הרקע הזה מופיע עניין הקראות. הלא, אמר החבר, אז אני אולי אקרא את זה שוב. באר נלי, כעת את טענותיך נגד הקראים, כי אני רואה אותם משתדלים בעבודת השם יותר מן הרבנים. וטענותיהם נראות מכריעות יותר ומתאימות יותר לפשוטם של פסוקי התורה. עכשיו, בשבוע שעבר אני נשאלתי מה ההבדל בין שומרונים, קראים, צדוקים וכדומה. אז באמת, יש, מבחינה היסטורית מדובר בזרמים שונים לחלוטין. השומרונים הם קבוצה שמקורה בגויים, שהובאו לארץ על ידי מלך אשור, אחרי שחרבה ממלכת הצפון. כן? תזכורת. בזמן בית ראשון, נחלקה ממלכת שלמה לשניים. הממלכה הצפונית והממלכה הדרומית. בממלכה הדרומית שבירתה הייתה ירושלים ונקראה בשם ממלכת יהודה, שלטו מלכי בית דוד, דור אחרי דור. בממלכה הצפונית, שבירתה הייתה פעם שכם, פעם תרצה, פעם שומרון, פעם מחניים, אבל בקיצור רוב הזמן שומרון, אז שלטו מלכים משבטים אחרים. הממלכה הצפונית, שבה היו עשרת השבטים, חרבה על ידי מלכי אשור, תודה רבה. והממלכה הזאת, אם כן, נחרבה 150 שנה לפני חורבן בית ראשון, וכדי לאכלס את אזור השומרון שתושביו גלו, הביאו מלכי אשור אוכלוסייה אחרת. אני מקוטה ומספרויים, ולכן האנשים האלה נקראו בשם קוטים, כי הם באו מקוטה. יחד עם זה, כיוון שהם גרו בשומרון, אז קיבלו את השם שומרונים. והם הקימו לעצמם מקדש בהר גריזים, והמקדש הזה, והם קיבלו על עצמם את התורה, אבל לפי פרשנות משלהם, ובוודאי שהם לא הסכימו שירושלים היא מקום הקודש. יש להם נוסח של התפילה, של התורה, שהוא שונה משלנו, יש להם לוח שנה שונה משלנו. עד עצם היום הזה הם מקריבים קורבן פסח בהר גריזים כל שנה, במקום שבו היה המקדש, וזה מצולם על ידי הטלוויזיה הישראלית כל שנה. השאל, מה לדעתך? יש היום שומרונים? יפה, איך אתה יודע? כי זה השתמע מדבריי. טוב, הם טוענים, אגב, השומרונים, שהם היהודים האמיתיים, ושאנחנו סתם זייפנים שבאנו מאוחר וכו'. הם בני אפרים ומנשה ובנימין, כך הם טוענים, יש להם כהן גדול, משבט הלוי, לא משבט הכהנים, אבל משבט הלוי, וכו'. בסדר? זה היום איזה קוריוז אנתרופולוגי, אני לא חושב שמספר השומרונים היום עובר את ה-2500, משהו באזור הזה. עכשיו, לעומת זה, היו בימי בית שני, בין היהודים, לא בין השומרונים. אבל צריך לזכור שבימי בית שני, השומרונים באיזשהו שלב הגיעו למספר של מיליון. היו כמיליון שומרונים בשומרון, מאמינים בתורת משה, מקיימים את מצוות תורת משה, רק הם לא היו יהודים בכל מלוא מובן המילה, למרות שהייתה תקופה שהתייחסו אליהם כיהודים לכל דבר. עכשיו, לגבי מה שקרה בימי בית שני, בין היהודים. בין היהודים היו כתות שונות, שתי הכתות העיקריות היו הפרושים והצדוקים. הפרושים זה אנחנו, יש. הצדוקים היו בדרך כלל ממעמד הכהונה, והם לא, הם כפרו במספר יסודות של התורה שבעל פה, למשל הם לא האמינו בהישארות הנפש ובתחיית המתים, הם לא קיבלו את התורה שבעל פה. כבוד הרב שרקי, האם כוונת הרב שיש קראים היום בחינת שבתוך החרדים יש מחמירים, או שהיא קט ונפרדת לחלוטין מעם ישראל? רוב תודות. לא התכוונתי לא לזה ולא לזה. יש היום בעם ישראל קט של קראים, והם לא נפרדים באופן מוחלט מעם ישראל, הם נפרדים חלקית, כי יש בעיות קשות באפשרות של חיתון איתם מפני ספקי ממזרות. אף על פי כן, יש כמה רבנים שיושבים על הסוגיות האלה ויודעים מתי לחתן אותם, מתי לא. למשל, הרב עובדיה יוסף הוא אחד המומחים הגדולים לענייני קראים היום. יש קראים באופקים, יש ברמלה, יש כמה בתי, יש גם בירושלים קהילה קראית.
יש גם מושב רנן, כולו קראים.
מושב מה?
רנן,
כולו קראים.
ליד אופקים.
ליד אופקים. הנה, אז יש... כן, אגב, בתעודת זהות שלהם, טוב, היום כבר לא כותבים את הלאום, אבל פעם היו כותבים יהודי, עצם היו כותבים קראי בתעודת זהות. טוב.
מה?
ראש העדה הקראית העולמית שלח לי מייל שהם היום 40,000. בעולם. אז אם להאמין לו, זה 40,000. לא, טוב, לא בא לפקפק, 40,000 זה לא הרבה, אבל אני לא בטוח שהמספר הזה הוא כל כך רחב, אבל ככה טען ראש העדה הקראית, שאגב ראה את השיעורים שלי בכוזרי באינטרנט, והגיב על דברים שלדעתו לא היו מדויקים בדבריי. אבל בואו נחזור לצדוקים. הצדוקים היו אחת מהכתות בימי בית שני. כת הצדוקים נעלמה מן ההיסטוריה בערך עם חורבן בית שני. הקראים זה משהו אחר לגמרי, זו כת שקמה בימי הביניים הראשונים בבגדד, בזמן שהיה ריב על המינוי לראשות הגולה, בימי ענן בן דוד, שרצה להיות ראש גולה, פסלו אותו, שמו מישהו אחר, וככה קמה הכת הקראית. הסיפור הזה שאני אומר לכם עכשיו, הקראים אומרים שהוא שקר וחזב, ושבעצם ענן בן דוד רק המשיך מסורת קדומה יותר של הצדוקים. זה מה שטען באמת אותו ראש העדה הקראית העולמית, אמר לי, הנה תדייק, ואפילו בספר הכוזרי הוא אומר משהו כזה. אנחנו נראה באמת שיש בכוזרי עמדה מאוד מעניינת לגבי מקורם של הקראים. כן. היום ההיסטוריונים טוענים שאומנם זה נכון שענן בן דוד התחיל משהו חדש, אבל יחד עם זה ברור שהיו יסודות של שרידי כתות קדומות בישראל שהמשיכו באופן מחתרתי לפעול ושענן חזקם. אם כי העמדות של הקראים היום הן שונות מאוד מהעמדות הצדוקיות. למשל הקראים כן מקבלים את תחיית המתים ותישארות הנפש, בעוד שהצדוקים לא הסכימו לדבר הזה. עכשיו יש בתקופה הרבה יותר מאוחרת, בסוף המאה ה-18 ותחילת ה-19 התחילו תנועות רפורמיות באומה הישראלית. יש קונסרבטיבים, יש רפורמים וכולי. כל אלה הם פיקפוקים במדרגות שונות על סמכות התורה שבעל פה, או על אופייה של התורה שבעל פה, או חלק מהיסודות של היהדות וכדום. התורה מן השמיים הרבה פעמים הם מפקפקים. כן. האם אני יכול להסביר את ההבדל בין הקונסרבטיבים לבין הרפורמים? שאלה שנייה, האם זה לא קשור לשיעור? או שזה לא קשור לשיעור? זה כן קשור לשיעור, כי אני אמרתי שאני אדבר קצת על הכתות, אז אפשר להסביר. הרפורמים החליטו ככה, שצריך להתאים את היהדות לרוח הזמן. לפי זה עושים שינויים, תוספות, איך שרוצים, על פי רוח הזמן. אם למשל יום החופש בחוץ לארץ, יום החופש הוא יום ראשון, ולכן קשה לאנשים שעובדים לבוא בשבת לבית הכנסת, הבה נעביר את התפילות ליום ראשון. זה הגישה הרפורמית. יש בחור שאוהב בחורה, הבעיה שהוא יהודי והיא גויה. זה בעיה, כי היא לא רוצה לקיים מצוות, אבל היא מאוד אוהבת את הבחור. טוב, נעשה להם משהו. נעשה להם גיור. מה זאת אומרת גיור? היא תחתום על נייר והיא תשלם אגרה. וכדי שלא לפגוע ברגשותיה, אנחנו נזמין לחתונה גם את הרב וגם את הכומר, וביחד יעשו חופה. כן? זה העמדה הרפורמית. יש היום יותר מתקדם. יש בחור שאוהב בחור, אבל הם אוהבים. אז אפשר. מה? כן. שלא נדע בצרות. אז למשל, יש כמה בתי כנסת כאלה, אפשר לקרוא לזה בתי כנסת בארצות הברית, ששם הרבנים גם עורכים חופות כאלה. אז יש כל מיני, זה הרפורמי. לעומת זה, הקונסרבטיביים, הם החליטו... מה הבסיס? הם אמרו שפשוט צריך להתאים את היהדות לרוח הזמן. אז אם רוח הזמן זה ככה. יש בסיס אידיאולוגי. הבסיס האידיאולוגי זה שצריך להתאים את היהדות לרוח הזמן. מה זה אין יהדות? הם אומרים, תשמע, אנחנו יהודים, מרגישים יהודים, רוצים לחיות ביחד כיהודים, ויש לנו מועדון בקהילה, ואנחנו, יש לנו בריכה משותפת, ואנחנו משלמים דמי חבר, והבן שלנו עושה בר מצווה, והוא גם מגיע לכותל בשביל להרגיש יהודי. כן, משהו כזה. אפילו מתנדב בפרויקט תגלית. מה אתה רוצה? מה, זה לא יהדות זה? זה מה שהם אומרים. זו עמדה אחת. אגב, העמדה הרפורמית במקור הייתה גם אנטי-ציונית. היום הם חזרו בהם מהדבר הזה, אבל הייתה תקופה שהם היו גם אנטי-ציונים. היום הם עושים את הקונגרס העולמי שלהם בירושלים כל שנה. לעומת זה, הקונסרבטיבים זה יותר מסוכן. מדוע? בגלל שהקונסרבטיבים אומנם כופרים בתורה מן השמיים, אבל הם לא אומרים את זה. הם אומרים אפילו יותר מזה, שהם יהדות הלכתית. אי אפשר ליהדות בלי הלכה. ולכן הם משתמשים הרבה בספרות ההלכתית שלנו, של הרבנים שלנו, אפילו בשאלות ותשובות של רבנים שחיים עכשיו בתוכנו. משתמשים בהם, אבל לפי מה שבא להם. הם קוראים לעצמם הלכה מקילה, כשהאמת היא שזה לא, הבעיה איננה אם זה הלכה מקילה או מחמירה, כי תמיד יש רבנים מחמירים, יש רבנים מקילים. אלא השאלה היא מה הבסיס העקרוני שמאחורי זה. הבסיס העקרוני הוא שהם אינם מאמינים בתורה מן השמיים באמת. רק הם אומרים שהיהדות זה הלכה, זה הגדרה של היהדות אצלם. אז זה מקבל לבוש שהוא מעין אורתודוקסי, ואפשר להתבלבל בזה, כשמצד האמת היסוד הוא רקוב מן היסוד. כן. פשוט, איך אנחנו יודעים שהם לא מאמינים בתורה מן השמיים? בטקסטים של מייסדיהם ושל ראשיהם. רק שהם מדריכים את המתחנכים אצלם לא לדבר על זה.
מה כתוב בטקסטים? שהתורה שבעל פה לא באה מהשמיים? תורה שבכתב?
גם התורה שבכתב, גם התורה שבעל פה, זה לא מן השמיים אצלם. אלא מה? זה מסורת האומה. ומסורת האומה מחייבת. כלומר, בעוד שאצל הרפורמים לא אכפת לנו ממסורת האומה, אלא רק מה שבא לנו, הם אומרים לא, צריך להיות נאמן לזרימה ההלכתית שעם ישראל היה נאמן לה במשך הדורות, כמובן אם את עמוד פה ושם. אבל לא בגלל שזה מן השמיים. אתה יכול לדבר איתם. אם תדבר איתם ברצינות, ברצינות, אז הם יגידו לך שזה נכון. הם לא ישקרו. לא יגידו, אנחנו מאמינים בתורה מן השמיים, והם לא מאמינים בזה. הם פשוט לא מדברים על זה. אבל אם אתה שואל אותם, יגידו לך את זה.
יש עוד עיקרים שמור...
למשל, אתן לך דוגמה. הייתה תקופה שפעם שלושה בחורים שלמדו בסמינר לרבנים קונסרבטיביים, הגיעו למכון מאיר כדי ללמוד, ולא סיפרו שהם באים משם. הם רק, אחר כך הם גילו לנו שזה היה חלק מן המסלול שהם צריכים לעבור כדי להפוך לרבנים קונסרבטיביים. כן, אז התלבטנו אם נזרוק אותם לכל הרוחות או לא, השארנו אותם, שניים מהם נהיו אורתודוקסים. כן. מה אתם? כן. נו, מה? מההשלכות של מה שהם עושים? הם עושים, קודם כל יש פה כפירה. כפירה זה השלכה רצינית. כן? כלומר, אין דבר יותר מעשי מאשר מה שהאדם חושב, שעיקר האדם זה מה שהוא חושב, וכיוון שהיסוד האימוני אצלם הוא מקולקל ביסוד, אז צריך לדעת את זה. דבר נוסף, לפעמים יש כמה דברים שהם נגד ההלכה. למשל, החופות הקונסרבטיביות, אז הם מחליפים טבעות. הוא נותן לה טבעת והיא נותנת לו טבעת. ספק גדול אם זה בכלל קשר. כן? אחד עומד. טוב. כן. אתה מדבר על משהו אחר. ויכוח שפרץ ממש בימים האחרונים. על איזה ביטוי, אחד הרבנים אמר שיש נטיות נאו-רפורמיות בציבור הדתי-לאומי. זה לא קשור לנושא. זה סתם, זה ביקורת פנימית על עמדות של רב זה או אחר. זה... לא, לא מדובר על זה. כן, בבקשה. בבקשה?
האם יש עוד עקרונות שהם לא מאמינים בהם?
לא, אני חושב שזה פחות או יותר העיקר. לא מאמינים בתורה מן השמיים. זה הכל. עכשיו, על יסוד זה, הם מקילים כל מיני קולות. בסדר. אז זה שאדם מקיל... אולי אני אסביר את זה ככה. עם ישראל תמיד היה... אני אגיד כאן משהו מסוכן. אז אולי... אז אל תספרו את זה לאחרים. עם ישראל... מה? לא, אני מבקש מהמיקרופון לא לספר את זה לאחרים. שעם ישראל תמיד היה קונסרבטיבי דה פקטו, זאת אומרת חפיפניק. כלומר, עם ישראל, אף פעם לא ראינו שכל היהודים מקיימים את כל המצוות קלה כבחמורה בכל דקדוקיהם. אלא מה? היו צדיקים גדולים וצדיקים פחות גדולים וקצת פחות וקצת פחות וקצת פחות. כן? כלומר, היו הרבה פעמים יהודים שידעו שהם עוברים על דברי תורה והם הרגישו את עצמם כיהודים טובים ומעולם לא טבעו מעצמם מעמד מוכר בתור שכזה. לא, אז אני מחפף, אז מה? אז אני עבריין. זה בסדר לעשות עבירות? לא. כן. הבעיה היא שיש הרבה יהודים שקשה להם מאוד להיות מצד אחד לא בסדר ומצד שני שזה יהיה רשמי שהם לא בסדר. לכן החליטו למסד את הלא בסדריות הזאת. בסדר? למשל, אגב זה מאוד מעניין שזה ההפרש, ההפרש הזה מבחינה סוציולוגית נמצא בין ספרדים לאשכנזים. כלומר, בחברה של היהודים הספרדים יש הרבה חיפוף, אבל מעולם לא דרשו שהחיפוף הזה יוכר ככשר. אלא ככה זה המציאות. כן. עכשיו, אצל היהודים האשכנזים שהם יותר נאמנים לעקרונות, הם יותר עקרוניסטים, אז קשה מאוד להיות מחפף ולהרגיש טוב עם זה. ולכן צריך היה לעשות, לייסד איזושהי אידיאולוגיה שתצדיק את זה. קוראים לזה קונסרבטיבי. כן. או נגיד מסורתיים או דברים כאלה. כן. כן.
שמתי לב לזה שנתקלתי באנשים שאין להם כיפה. ועדיין שמעתי שהם הלכו עם תילום, דווקא התעקשו לאכול כשר,
כן.
ולכת לבית חב"ד אמרתי, איך, מה...
כן, כן, בדיוק, זה בדיוק. התופעות כאלה, אתה תמצא, כן, בהחלט. כן. עכשיו, מהקראים אין למאמינים בימינו קושיה גדולה. ושאלתי היא, איך אנו מתמודדים מול אחינו החילונים? שהטענה השגורה בפיהם שמאמינים בתנך, אבל איך מהחומש הגיעה היהדות להרים מוקפות בחוט בשבת, לתפילין ושאר גזרות בעל פה. כן, זה נכון. האמת היא בשביל זה, יש לנו עכשיו דיון בספר הכוזרי, שהוא בעצם ידון בשאלות האלה. אוסיף ואציין, כי אצל הרפורמים, התנועה הפמיניסטית חזקה ופופולרית מאוד, וכתוצאה מכך גם נשים עולות לתורה, חלקן חובשות כיפה וכו'. נכון. כן. מה? טוב. יש גם רבנים אורתודוקסיים שעשו דברים כאלה. כן. היהודים הרפורמים הקונסרבטיביים הם יהודים לכל דבר ולכן מותר להתחתן איתם אלא אם כן הוא לא יהודי שזה לפעמים קורה כן. או, גם רבניהם פסולים לחלוטין מלשמש ברבנות כלשהי הם אינם רבנים כן. זה צריך גם לדעת את זה אבל לכן בתי דיניהם אינם בתי דינים חולה. אז בקיצור זה רק היה בשביל הרחבת הידע אז לפני שניגש כאן לרבי יהודה הלוי. עכשיו, רק רגע, יש פה שתי הערות. רבנו, מה פירוש המילים קונסרבטיבי ואורתודוקסי? טוב, זה מילים לא מוצלחות, לומר את האמת. באמת לא, לא מוצלח. כן, קונסרבטיבי פירושו שמרני. כן? אבל זה עניין של... זה עניין סמנטי. אורתודוקסי, כן, נאמן לחוק. או נאמן לדגם. זה פחות או יותר. הרב יכול, אולי יכול להביע את דעתו באותו ויכוח שהרב הזכיר? לא, מה שקורה היום בין הרבנים בתוך הציבור הדתי-לאומי, קוראים לזה שערה בכוס מים, זה יירגע. אז מה אותם חוגים שאינם יודעים שהתורה מן השמיים חושבים על עניין מוזר כמו נבואה שהתנך מלא ממנה? היו זה השראה שירית, ספרותית. האם הבקשה להכרה רשמית בחיפוף לא קשורה למניע אוניברסלי? לא. הלאה.
מה אמרת? שגם האורתודוקסים עושים את זה? בהקשר למה שאמרו שהרפורמים מעלים נשים עם כיפות, ואז אמרת גם
אורתודוקסים? יש כמה רבנים אורתודוקסים שמעלים נשים לתורה. כן, יש גם דבר כזה. האם הקדוש ברוך הוא יקבל תפילתי אם מתפלל במניין שוויוני? הנה, זה הדוגמה. מה שנקרא מניין שוויוני, זה סיפור חדש. כן? זה מניין שבו אמנם נשים וגברים נפרדים, אבל לפעמים יש חזן, לפעמים יש חזנה. לפעמים הוא עולה לתורה, היא עולה לתורה, הפטרה וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא יקבל תפילתך ויעניש אותך על זה שעברת עבירה. זה שני דברים שונים. כן? יש חילונים שמכבדים עצמם וגם מקיימים מצוות מסוימות, וכשמדברים איתם על סמכות הלכתית ורבנית, הם לא באותו כיוון בכלל. מה איתם? זהו, זה נאמר ככה. יש מחקר שקוראים לו המחקר של מכון גוטמן. כל 10 שנים מפרסמים את התוצאות של המחקר הזה מחדש, כי כל 10 שנים עושים את הסקר הזה. בדקו את מצב קיום המצוות והאמונות של הציבור היהודי בארץ. זה כבר כמה 10 שנים שהדבר הזה נעשה. וכל 10 שנים יוצא דוח גוטמן מעודכן. ורצו לבדוק מה המצב. האם החברה הישראלית היא דתית או חילונית או מה היא. אז יש כל מיני פרמטרים שעל פי הם בודקים את זה. התברר שבגדול החברה הישראלית איננה דתית ואיננה חילונית. כי היא מסורתית. זאת אומרת, מה זה מסורתית? היא מקיימת בדרגות משתנות של רצינות את מצוותיה של היהדות במדרגות שונות. פחות או יותר. גם מבחינת עולם האמונות זה פחות או יותר כך. בסדר? טוב. אחרי כל ההקדמות האלה, אני חושב שאנחנו יכולים לגשת אל הטקסט שמתייחס לקראות. אמר החבר, הלו, אמרתי לך מראש, כי ההתחכמות, שיקול הדעת והסברה בתורה אינם מוליכים אל רצון האלוה, כי אם אין הדבר כן, הרי מאמיני השניות ומאמיני קדמות העולם ובעלי האמונה ברוחות הכוכבים המתבודדים בהרים והשורפים ביניהם באש כקורבן אלוהיהם, כולם משתדלים להגיע לקרבת אלוהים. אם תסתובב בהודו, כל שכונה, אתה תמצא דת אחרת, גישה אחרת אל הרוחניות. ואז יוצא שסך הכל כולם יש להם אותו לב, יש להם לב אחד לאביהם שבשמיים, אז היה צריך להיות מועיל. אולם כבר אמרתי כי אין להתקרב אל האלוה, כי אם על ידי מצוות האלוה בעצמן, כי הוא יתברך לבדו, יודע שיעורן ומנותן וזמנן ומקומן, וכל הקשור בחיובים האלה, אשר רק בהשלמת כולם ירצה האדם לפני האלוה וידבק בעניין האלוהי. כמו שהיה הדבר במעשה המשכן, אשר בכל אחת ממלאכותיו, ויעש בצלל את אהרון, ויעש כפורת, ויעש יריות נאמר, כאשר ציווה השם את משה. רצונו לומר, בלא תוספת ובלא מגרעת. אם כי אין בכל המלאכות ההן, אף אחת שתהיה מחויבת לפי שכלנו וסברתנו. כן, למשל, שולחן לפנים. מה אמרה התורה? הוא צריך להיות מעצי שיטים, מצופה זהב, מקום לשני בדים, שש מערכות לשים 12 לחמים, ומקום לשני בזיכי לבונה. יש הכרח שזה יהיה דווקא ככה? למה שלא יהיה... על פי השכל אין שום הכרח. היה יכול להיות גם שולחן עגול... יכול להיות שבמקום 6 מערכות היו עושים 3 מערכות ולשים שם קרואסונים, ובכלל מי אמר שצריך בזיכי לבונה, היה אפשר לשים, אני יודע מה, מתאר אוויר, בקיצור כל מיני דברים היה אפשר לשים. אף על פי כן, התורה הקפידה שהיא דווקא באופן כזה ולא באופן אחר, כאשר ציווה השם את משה. מה זה בא לומר? זה בא לומר לך שבדברים כאלה של השראת השכינה, אתה זקוק להדרכה שאיננה בא מן האדם, אלא היא באה מחוץ לאדם. אין מה זה. מה? טוב. וכך נאמר שם בסוף הסיפור, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם. כן עשו, ויברך אותם משה. ואיך אשר קלטה כל המלאכה, שכנה שם השכינה, הועיל והושלמו שני העניינים שהם עמודי התורה. האחד, כי התורה באה מעם האלוה, והשני, כי נתקבלה בלב שלם את כל העדה. כי אכן הוא קם המשכן במצוות האלוה, ומעשה המשכן נעשה בתכלית החריצות והרצון על ידי כל הקהל, כמו שנאמר, מת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי. לכן נתחייב תכלית חיוב גם שכון שכינה בתוכם, כמו שנאמר, ושכנתי בתוכם. וכבר משלתי לך, משל יצירת הצמח ובעל החיים, ואמרתי, כי אשר יובדל בו צמח מחברו, או בעל חיים מחברו, אינו יסוד מן היסודות, כי מצורה שהיא פעולה מפעולות האלוה, שהפילוסופים קוראים לה טבע. אמת הדבר, כי היסודות מכינים את מיני החומר לקבל את הפעולה היא לפי מינת החום והקור על איכות והיובש אשר בהם, ולפי זה יהיה אחד מהם לתמר והשני לגפן, האחד לסוס והשני לאריה. אולם, המנות ההן אין אנו יכולים לשערן, כאילו יכולנו לשערן, היינו יכולים ליצור דם וחלב, למשל, וזרע, מתוך לחויות שהיינו משערים את הרכבתם, עד כי היינו יכולים לברוא בעלי חיים שתשרה בהם רוח חיים, או היינו יכולים ליצור מתוך דברים שאינם בכלל מזונות, ושערינו את החום ואת הקור, את הלחות ואת היובש שלהם, דבר מה שיעמוד במקום הלחם. בייחוד אילו ידענו את יחסי הגלגלים זה לזה, את פעולותיהם המסיירות לדברי החוזים בכוכבים, להולדת כל מה שירצו כי יוולד בעולם הזה. טוב, תרגום לעברית פשוטה. מה אומר כאן רב יהודה הלוי? רוח החיים דורשת פרופורציות בין החומרים שאין ידיעתם מצויה בידי האדם. בסדר? זה לא נכון. למה אתה אומר שזה לא נכון?
לא יודע, אם אני עושה
פרופורציה נכונה, כל מיני חומרים יצאים מזה אריה? כלומר, ודאי שלא. כלומר, אם אני אקח קצת פחמן, קצת חמצן, קצת סידן, וקצת לא יודע מה, ואני אערבב את זה, אשים את זה בסיר, לא יצא מזה אריה. למרות שאריה בנוי מזה. הוא בנוי מחמצן, מימן, חנקן, סידן וכדומה, וגופרית. נכון? כדי שיצא אריה, אני צריך להשתדל, אני צריך לדעת בדיוק מהו החום הנדרש, איך החומר הגנטי צריך להיעשות וכו'. היום, אגב, אנחנו כן מתקרבים לאפשרות של הידיעה הזאת. כלומר, היום הצליחו לקחת חומרים לא אורגניים וליצור גן. גן אחד. כדי ליצור שרשרת של DNA שלמה, זה ידרוש תקציבים של 200 שנה של כל הקרנות לקידום המדע. אלא מה? זה לא בלתי אפשרי באופן עקרוני. כלומר, מה שבימי רבי יהודה הלוי, אני חושב לבלתי אפשרי לחלוטין, היום אנחנו מתקרבים לאפשרות לעשות את זה. כן? יחד עם זה, הידיעה מאוד מאוד רחוקה, דורשת הרבה מאוד מחקר. אז נסייג קצת, במקום מה שאומר רבי יהודה הלוי, שאין בידי האדם בכלל אפשרות להגיע לזה, אנחנו נוסיף מילה אחת, כמעט. וזה בלתי אפשרי לאדם להגיע לשיעור המדויק. למשל פעם, כדי שביצה תבקע ותהפוך לאפרוח, היה צריך להעמיד עליה תרנגולת. כי אמרו, רק הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את הטמפרטורה המדויקת הנדרשת, כדי שהביצה תבקע בסוף. היום יש לנו יכולת לעשות את זה באינקובטור. אבל עד שבנו אינקובטור לקח כמה אלפי שנים. בסדר? לכן אומר אותו דבר לגבי המצוות. אם אתה תבנה את מערכת ההתקשרות עם האלוהות על יסוד הסברה שלך, אתה תתפשל, לא תצליח. זה מה שהוא אומר. אולי הרב יוכל להתייחס לפולמוס הרבנים בשבוע האחרון. נאו רפורמה בציבור הדתי לאומי. כן, זו שערה בכוס מים, היא תשקע. חבל בכלל להאריך את הדיון בכך. אני לא אומר שאין דברים השנויים במחלוקת, אנחנו יודעים, הרב ההוא אומר כך, הרב השני אומר כך. אבל תמיד מאוד נוח, במקום שבו רואים קבקוב, להעביר שם גם מספריים. יש קבקובים, לא חייבים להעביר מספריים. האם זה שרוב עם ישראל כיום לא עומד בנורמה של ההלכה האורתודוקסית, מוכיח את צדקותה של הרפורמה? בוודאי שלא. כי מעולם היהדות, היהודים לא עמדו בנורמות האורתודוקסיות. כי תמיד היהודים עברו עבירות. אז מה החידוש? אלא מה? יש שאלה, למה הרפורמה הופיעה מתי שהיא הופיעה? אני אגיד לכם למה הרפורמה הופיעה מתי שהיא הופיעה. כשהפסיק כוח החידוש הפנימי, בתוך היהדות, באה תביעה לחידוש מבחוץ. אז הזהות היהודית בעיניהם היא בגדר פולקלור בלבד. אני לא יודע מי זה בעיניהם, אבל מי שחושב שהיהדות היא רק פולקלור, חושב שהיא רק פולקלור. כן, מה אתה אומר?
אפשר לקחת את המשל המדעי הזה,
כן, מה שאתה אומר, רבנו סעדיה גאון באמת אמר שאחרי כמה עשרות אלפי שנים היינו מגיעים לתורה לבד, אבל איזה מגיעים לזה אחרי כמה עשרות אלפי שנים? כן, בסופו של דבר המדע גם כן ידע לייצר זהובים, זה נכון, אבל כמה מיליוני שנים זה לקח עד שהצלחנו לזה. כן, בבקשה.
אני רוצה להגיד מה הוא אומר, שמה
כן, כלומר, עד היום הזה לא הצליחו לייצר זבוב אחד. כן, אנחנו אומרת הגמרא, אם כל חכמי מזרח ומערב יתאספו, אינם יכולים לברוא זבוב אחד. לבוא, כן, אני חושב שיוכלו. אנחנו רואים שהמדע מתקדם, והיום אנחנו יודעים את סוד הצופן הגנטי, והידיעה החסרה היא רק ידיעה טכנית בסופו של דבר. כן. לא, כל מה שחסר זה רק הידיעה הטכנית. למשל, אם אדם לא יודע איך עושים ילדים, אז צריך להסביר לו. אבל ברגע שהוא יודע, אז הוא יודע. זאת אומרת שזה הכל עניין, בסופו של דבר, טכני. איך להפגיש תא כזה עם תא כזה. אלא מה? אנחנו לא יכולים לייצר את התא. אבל ברגע שנדע לייצר את התא, יהיו חומרים שעליהם תחול נשמה. אל תנסה להתווכח איתי, לא יעזור לך. תנסה בכל זאת. רגע, זה שהמדע איננו יודע להסביר תהליכים, זה לא אומר שהוא לא יודע לעשות תהליכים. זה כמו שאני לא יודע איך מעכלים תפוח, אבל אני מסוגל לעכל אותו בכל זאת. אז זאת אומרת, גם המדענים אולי לא ידעו להסביר לך איך התודעה חלה בחומר, אבל הם יכולים לקרב את החומרים זה לזה, כך שהתודעה תחול בהם. אז אנחנו היום יש לנו חסרונות בידיעת מה שנקרא דיפרנציאציה של התאים. מדוע התא הופך בהתחלה תאים שהם שווים, אחד הופך לעין והשני הופך לציפורן, זה דבר שכמעט ואין לנו בו ידע, ואם יחקרו, אז ידעו. לא, זה ידע טכני והוא נרכש. היום אפשר גם לבדוק את הדברים האלה. זה קוראים לזה אמבריולוגיה, והדבר הזה נחקר. מצטער לדחות את דבריך. כן, בבקשה.
יש כאן סוג של רובוטיזם כזה בעניין השכינה. זאת אומרת, תעשה ככה וככה וככה, תחול שכינה.
נכון.
זה
כזה
סוג של, לא יודע,
לא יודע, נראה לי כמו... זה נראה לך מכני מדי. שכינה תחול אם עושים ככה וככה וככה. טוב, זה באמת הדיון של מאמר ראשון. כן? שיש עניין של כוונה ויש עניין של מעשה. כוונתך רצויה, אך מעשיך אינו רצוי. אז מה כן צריך כדי שתחול שכינה? גם כוונה וגם מעשה. למה המעשה חשוב? מתוך גישה מונותאיסטית. כלומר, אם השם הוא אחד, אז הוא מתגלה בכל. אם הוא מתגלה בכל, גם במעשה. גם בפורמליות של המעשה. אוקיי? לא, זה כבר ראינו. זה השאלות האלה. טוב. אין, בבקשה.
לכאורה מעשה ללא כוונה. נגיד יצירת, אם אני אדע את כל התנאים איך אני מייצר זבוב, אפילו איך אני מייצר בן אדם, יכול להביא
משהו
בן אדם,
נכון.
שזה יצור רוחני גם.
נכון, נכון.
אז מעשה ללא
כוונה
גם תופס.
לפעמים מעשה ללא כוונה גם תופס, ואתה מביא דוגמה יפה, שאנשים מסוגלים להביא ילדים לעולם, בלי להתכוון. נכון. כן, צריך גם השלמה מוסרית, כפי שאמרנו. טוב, ובכן. למשל, אם האדם מקריב קורבן בכוונה פסולה, אז הוא פסול. נכון? לא, לפעמים הקורבן עצמו פסול. נפסד, אם לא נעשה בכוונה הנכונה. טוב. שלא לדבר על התפילה, שבלי כוונה זה לא זה. טוב. אז איפה היינו? מה זה כל זה קשור לקראות? אבל נראה. אולם, אנחנו ראינו בכישלונם של כל האנשים... מבעלי האלכימיה. מה זה אלכימיה? זה המדע שהוא הסבא של מדע הכימיה. כן? בימי הביניים היו כל מיני ניסיונות להפוך עופרת לזהב וליצור אבן אבן הפילוסופים קראו לזה שתירפא את כל החולאים, כל מיני דברים כאלה.
ולא היה...
מה?
יש לנו ספר אחרי.
כן? מה אתה אומר?
איזה שמחת שזה היה דבר...
מזה יש כמה ידיעות שהגיעו בסוף למייסדי חוכמת הכימיה, זה נכון. כלומר, היה קצת ניסיון, אבל רוב הדברים היו קשקוש גמור. יראה עינה כבודו, בספרי הדרדסים, ששם יש איזה אלכימאי, שם שהוא האויב של הדרדסים, יש לו כל מיני...
גרגמל?
כן, גרגמל. כן. לדעת שבמקור בכלל זה קומיקס אנטישמי, שנכתב, הגרגמל הזה הוא יהודי. כן.
הגרגמל הוא יהודי?
כן, 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 מראים, מחשף שם, מחשף הרע. יהודי במקור.
הדרדסים הם כחול לבן והם עם כיפה כולם.
לא, לא, לא. לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא. במקור זה הגרמני שעשה את זה אנטישמי גמור, ואפילו המוטיבים היהודיים המיוחסים לרשע שם הרבה יותר, היו הרבה יותר מובלטים. שלא לדבר על זה שהחתול שלו קוראים לו עזראל, אם שמת לב. טוב. ואל תקשה עליי. כן, אז ראינו בכישלונם של כל האנשים בעלי אלכימיה ומשביעי הרוחות הכוכבים שניסו ללכת באחת הדרכים האלה. ואל תקשה עליי ממה שבני אדם יכולים ליצור, בעלי חיים כגון דבורים מבשר הבהמה ויתושים מן היין. כי דבר זה אינו פרי חשבונם וידיעותיהם, כי אם פרי ניסיונם שמצאו דרך לעשותם בממלכה, כלומר אני משאיר. בשר לרכב, אז עכשיו יש תולעים. אז מה, אז אני יצרתי את זה? אני רק יודע מה צריך לעשות כדי שיהיו תולעים שהפכו לזבובים. אל. כך מצאו שמזיווג בני אדם, אגב, מה שהוא חושב פה, הוא עוד לא יודע שהוכרע מחלוקת בין פושה לבין, לבין פסטר, לגבי מה שנקרא הבריאה הספונטנית. האם יש דבר כזה גנרציה ספונטנית או לא? הוויכוח הזה הוכרע רק במאה ה-19, שהיום ידוע שאין חיים אלא מחיים בלבד. פעם חשבו שהכינים, למשל, נולדים מן הזיעה. אדם מזיע, הזיעה מייצרת כינים. כן? זה, לכן גם ההלכה מתירה להרוג כינים בשבת. יש שזה לא פרה ורבה. כן? זה בנוי על ידע מדעי לא מדויק.
אז זה לא נכון? לא מדויק מה שרשום בגמרא?
ודאי שזה לא נכון, שזה נולד מהזיעה, ואף על פי כן, ההלכה היא שמותר להרוג כינים בשבת. כי ההלכות לא נקבעות על פי ידע מדעי, אלא על פי הכרה סובייקטיבית. אם כשאני רואה בן אדם מזיע, אני רואה שפתאום יש לו קינים, אז בשבילי זה מספיק כדי להגיד שזה לא פרה ורבה. כבוד הרב שלום, כיצד מתייחס רבי יהודה הלוי לסיפורים על רבנים בגמרא שלמדו בספר יצירה, ויצרו עגל ושחטו אותו? מן הסתם שהוא מקבל את זה. המדע באופן ודאי לא יצליח ליצור נשמה, זה העניין והידיעה. אף אחד לא ביקש ליצור נשמה. השאלה האם אפשר לייצר בעלי חיים. כן, אפשר לייצר בעלי חיים. אפילו בני אדם שתהיה בהם נשמה. נשמה, הקדוש ברוך הוא יספק. זה בא מלמעלה. השאלה היא, מה?
מה, כי בכל מישהו יכול לבוא
ולהכריח
אותו
ולעשות פתרו? אני לא יודע. מה זה הקדוש ברוך הוא? האם אפשר להכריח את הקדוש ברוך הוא להביא נשמה לעולם? בוודאי. הגמרא אומרת שזה, איך מטריחים את הקדוש ברוך הוא? מולידים במזר. הקדוש ברוך הוא יוצר לו נשמה, מה אפשר לעשות? מה, הוא רוצה את זה? הוא לא רוצה.
וזה
ממזר? ממזר זה אדם שנולד מביאה אסורה. כן, עכשיו, כך מצאו שמזיווג בני אדם ייוולד הוולד. אם כי חלק האדם בזה אינו אלא הנחת הזרע בקרקע המוכנה לקבלו ולסייע לגדולו. לא כן שיעור המנות הראויות לקבל את הצורה האנושית. זה אינו כי אם בידי היוצר. וכן, שיעור המעשים שהאומה החיה, זה עם ישראל, צריכה לעשותם למען יחול בעניין האלוהי, אינו כי אם בידי האלוה. ואת השיעור והערך הזה אין ללמוד כי אם מפיו, ואין להתחכם נגד דבר האלוה, כמו שאמר, שנאמר, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. מהי איפה התחבולה באה עלינו לאחוז לפי דעתך למען נדמה לאבותינו ולא נתחכם גם אנחנו כנגד התורה? כלומר, האם אתה רוצה לא לפשל? איך תדע? צריך לעשות מה שהתורה אומרת. איך תדע מה התורה אומרת? אם אין לך מסורת, זה לא ילך. אמר הכוזרי, אין דרך להגיע לזה, כי אם על ידי מסירת דברי התורה ומעשה מצוותיה, ובתנאי שימצא אחד נאמן בעיני בני דורו, שימסור דברים ומעשים אלו לדור אחר ולקהל רב, מסורת אשר לא תיתכן בה הסכמת רמאות. טוב, האם זה אומר שהמלך מקבל את הדעה הרבנית בשלב הזה? לא, לא בהכרח. הוא אומר, אם יש לכם משהו שאי אפשר להרער אחריו, אני אקבל. אבל מי אמר שיש לכם? אמר חבר, רק בדרך כזאת נמסרה התורה. לכל פירתיה ולפירושיה, בעל פה ובכתב, תמימה מימי משה. אמר הכוזרי, מה איפה יש לעשות אם ימצא שינוי באחד מכתבי היד של ספר התורה, או בשניים ויותר? הנה, אנחנו רואים, אתה רואה ספר תורה, פה כתוב כך, ספר תורה, אחר כתוב כך. מה אתה עושה? מה? מה עושה? הרי יש לך, למשל, בספרי תורה ספרדיים כתוב, לא יבוא פיצוע דקה או חוט שופחה בקהל השם, דקה כתוב דלת כף ה. בנוסח האשכנזים כתוב דקה דלת כף א'. הנה, אתה רואה, אצל הספרדים בה, אצל האשכנזים באלף. מה מן השמיים? מה? לא, יש שישה מקומות של הבדלים. לא מדבר על ניקוד, שבזה יש יותר מחלוקות. אבל באותיות יש שישה מקומות, ואצל התימנים עוד מקום שביעי. אז מה עושים? אלא זה אומר, אמר החבר, יש לקבל את נוסח רוב כתבי היד. כי הרבים לא ייתכן שיהיו מתאים, ולעזוב דעת המעטים, וכך יש לנהוג גם בנוגע למסורת, מקום שהמיעוט חולק, יש לנטות אחרי הרבים. מה שמכן, המסורת זה לא רק הנוסח, זה לגבי, אני יודע, הטעמים, הניקוד וכדומה, שבזה, ופרשיות פתוחות וסתומות, שגם בזה יש מחלוקת הכתבי יד. אז הולכים לפי הרוב. אז עכשיו זה דווקא הופך להיות מעניין. ההתגלות מסיני תלויה ברוב. יש במסכת סופרים, זה חיבור מתקופת הגאונים, שהיו בעזרה שלושה ספרי תורה. ספר תורה אחד שקראו לו ספר מעון, השני קראו לו ספר זטוטי, והשלישי קראו לו ספר היא. למה קראו לאחד ספר מעון? בגלל שבאחד מהשלושה, במקום הפסוק מעונה אלוהי קדם ותחת זרועות עולם, ויגרש מפניך אויב ויומר השמד, במקום מעונה אלוהי קדם היה כתוב מעון אלוהי קדם. לכן קראו לספר הזה ספר מעון. הספר השני, במקום ולנערי ולאצילי בני ישראל לא שלח ידו, כתוב ולזטוטי בני ישראל לא שלח ידו. ובספר השלישי, במקום אחד שבו כתוב הוא אצלנו, היה כתוב היא. לכן קוראים ספר מעון, ספר זטוטי וספר היא. שלושת הספרים האלה שהיו במקדש, שלושתם פסולים לפי ההלכה. כי אף אחד מהם איננו תואם את הנוסח המקובל אצלנו במסורה. אלא שאנחנו פוסקים לפי הרוב. שניים נגד אחד. עכשיו יוצא לפי זה, שזה גם לא משנה מה מבחינה היסטורית היה אצל משה רבנו, מהו הספר תורה שהוא כתב, מה אכפת לנו. העיקר, מהו הספר תורה שההלכה מכירה בו, שהוא על פי הרוב. כן. אז צריך להכריע, אתה אומר, בין הספרדים לאשכנזים הדבר הזה לא הוכרע, למרות שמקובל ש... צריך ללכת לפי הנוסח של הכתר, כתר הרמצובה. הבעיה היא שכתר הרמצובה, נגיד ברובו, החלק שלו של התורה לפחות, נעלם, יש אומרים נשרף. אבל יש לנו העתקות של כתבי יד הקרובים אליו, שהעתיקו מכתר הרמצובה, ולכן אנחנו סומכים עליהם. ושם באמת פצוע דקה כתוב בה, לא באלף. אז כנראה שהמסורת הספרדית בפסוק הזה היא יותר נכונה. לפי ההסכמה שגדולי ישראל שולחים לפי כתר הרמצובה. מגילות קומרן לא עוזרות ולא בטיח. אני אסביר למה. במגילות קומרן באמת מצאו קטעים מהתורה אפילו, עם שינויים. אבל כיוון שזה בנוגד למסורה המקובלת בידינו, אנחנו לא מתחשבים בזה. זה לנושא, נגיד, למחקר אקדמי זה יכול להיות מעניין. אבל לפסיקת הלכה זה לא יעזור. בסדר? למשל, יש אחד הוא מצא בכתבי יד קומרן, שבפרשת האזינו, במקום יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, הוא מצא שהכתוב שם למספר בני אל. כן? מזה, אחד החוקרים המעוללים בנה מזה תיאוריה שלמה, שבמקור היה כתוב למספר בני אל, ושאל זה בעצם אחד מהשמות של האלים הכנעניים, ושה-70 שרים בעצם הם בני אותו אל הנקרא אל, ושאחר כך מסורת מאוחרת רצה להתגבר על הנטייה הפגנית ואמרה בני ישראל. כן, יש רק בעיה אחת, שהפסוק מיד אחר כך זה כי חלק השם עמו יעקב כבן לחלתו. אלא מה? אז איך תסביר את הכתב יד הזה שמצאו בקומרן? טעות סופר, לכן גנזו את זה. פשוט מאוד. טוב. אמר הכוזרי, ומה נעשה אם נמצא בכתבי יד של המקרא אות אחת הנראית כמנוגדת לנוהג הלשון? למשל, צדו צעדנו מלכת ברחובותינו במקום צרו, ואשר לא נסע לשב נפשי במקום נפשו, ורבים כאלה אשר אין להם מספר ואין לחוללם בכלל אחד. האם עלינו לשנותה ולהתאימה לנוהג? כלומר, האם כשמשהו לא מוצא חן בעיניך באיזשהו ספר, אתה מתקן את הגרסה או לא? כן? זה אופנה כזאת. יש אנשים שאומרים, תשמע, נכון שהרב שלי כתב ככה, אבל זה לא נראה לי טוב. אז אני אשנה, אני אגיד שהרב שלי כתב אחרת. זה בסדר?
לא, תלוי.
למרות שיש... מה זה תלוי? טוב, בקיצור, אין לשנות כלום. אתה יכול להגיד, אני לא מסכים עם הרב שלי, או אתה יכול לכתוב בהערה בצד, נראה לי שיש פה טעות דפוס, יש פה טעות בגרסה, אבל אתה לא יכול לשנות בפנים. זהו, זה מה שאמרתי. אמר חבר, אם ניתן לנוהג לעשות באלה ובדומיהם כרצונו, ישנה לנו את כל כתבי הקודש. תתחיל ככה, כל מה שלא נראה לך, תשנה. כן? זה צריך לראות, לפעמים מבקרי המקרא משחקים מדברים כאלה. הרי כתוב בספר ישעיהו, מי ביקש זאת מידכם? רמוס חצריי. עכשיו יש בעיה, איך רומסים את העזרה? ברגליים, לא בידיים. לכן אחד ממבקרי המקרא הציע לשנות, ואמר שבעצם הגרסה המקורית הייתה, מי ביקש זאת מרגליכם, רמוס חצריי. ועוד כמה שטויות מהסוג הזה. כן, טוב.
אז איך חכמים משנים, נגיד, יש לך,
לא,
הוא
עשנו
ולא אנחנו,
וחכמים שינו? איך יכול להיות שחכמים שינו, למשל, בהוא עשנו ולא אנחנו? איפה ראית ששינו?
יש כוכבית, ואז...
יש שם קרי וכתיב, זה משהו אחר לגמרי. קרי וכתיב, זה כוונה שכתוב כך וקוראים כך. אז זה מה ש... לא שינו שום דבר. הוא עשנו ולא אנחנו, כותבים את זה למד א', וקוראים את זה למד ו'. זה קריא וכתיב. מה? אותה קריאה, אני לא בטוח. היום אנחנו לא יודעים להבחין בין לא באלף לבין לא בו'. אני לא בטוח שבימי קדם לא היה הבדל בהגיעה, וסביר שהיה הבדל. ואף על פי כן, מסורת בידינו שכתוב באלף, וצריך לקרוא בו'. זה נקרא קריא וכתיב. אני לא משנה שום דבר. יש לך מסורת של קריא וכתיב, אני לא מבין את הבעיה בכלל. קריא וכתיב, הכוונה שבמסירת הטקסט נמסר לך א', שכותבים כך, ב', שקוראים את זה אחרת.
זה לא שבאו חכמים אחרי זה
לא. או שהיו, לפעמים אתה יכול להגיד שהיו שתי מסורות, מה אמר הנביא, יכול להיות. אבל באופן פשוט, הכוונה שזה קריא וכתיב, כתוב כך, ואנחנו קוראים את זה אחרת. מה נפקא מינה בין הקריא לכתיב? זה מצוין, זה מאפשר לך לקרוא את אותו פסוק פעמיים. לפי הקריא משמעותו כך, לפי הכתיב משמעותו כך. למה צריך שתי משמעויות לפסוק? זה מאוד חשוב שיהיו שתי משמעויות לפסוק. זה מעשיר את ההבנה שלך. בוא ניתן לך דוגמה. הפסוק שהוא מביא, הוא עשה, דעו כי השם הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. אם אני קורא את זה בוו, אז ולא אנחנו, אנחנו שלו. נכון? הוא עשנו, ולכן לא אנחנו. אפשרות נוספת לומר, הוא עשנו, ולא אנחנו עשינו את עצמנו. נכון, יש לך משמעות כפולה. נכון, ככה מסביר רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות. הוא עשנו, ולא אנחנו עשינו את עצמנו. אז במקום לכתוב לך שני פסוקים, פסוק אחד, נלמד אותך שני דברים, לא שווה? טוב. אז הוא אומר, אם ניתן לנוהג לעשות באלה ובדומיהם כרצונו, ישנה כל אחד כתבי הקודש ראשית באותיות, ואחרי כן בתיבות, ואחר כך בחיבורי חלקי המשפט, אחר כך זה בניקוד, ואחרי כן בתעמים, ועד אשר ישתנה כל התוכן. ומה מרובים הפסוקים שיוכל האדם להפוך הוראתם על ידי שינוי מקום של אחד הסימנים האלה, כל שכן אם ישנה את כולם. לכן, במקום לנסות לתקן, תנסה להבין עד כאן להיום.